אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש נפש החיים. טוב מאוד עשית. זה בסדר גמור. כן, שער ד' פרק כף. והוא. מי זה הוא? על מי דיברנו עד עכשיו? על לומד התורה לשמה. כן, מי שלומד תורה לשמה, הוא. עכשיו אנחנו נדעים את המעלות שלו, זה שיש לו השגחה מיוחדת בעולם הזה, שמוכלים לו על עוונותיו, שיש לו חלק לעולם הבא, שהוא שולט על העולם, כל מיני דברים כאלה, נכון? וששמו של הקדוש ברוך הוא קרוי עליו, נקרא עליו וכל זה. נכון? זוכרים את כל זה? זה דברים שאמרנו על מי שלומד תורה, נשמע. והוא הבן יקיר מבני פלטרין ומלכה. מבני החלה ומלכה, אשר לא לבדו הרשות נתונה בכל עת, לחפש בגין זה במלכה קדישה. מה זה לחפש בגין זה? מה זה גין זה בכלל?
מקום
מוסתר. מקום מוסתר, נכון? סתרים, כן? גנזים. ומה זה גין זה דמלכה? גין זה אומר. מה זה אומר?
הסודות.
מה?
הסודות.
מה זה הסודות של הקדוש ברוך הוא? זה הכוונה שלו. בסדר? אתה רואה מישהו שעושה פעולה. למשל, הוא מרים חפץ. בסדר? זה אתה ראית. מה אתה לא יודע?
לא.
למה? אז זה נקרא גנזב. וכן, מי שרואה בגנזי המלך, הוא רואה גם למה. לא שמו כלום? שום דבר. זה הזה. רואה, מה נעשה? לכל הצופים באינטרנט, אנחנו מתנצלים על התקלה. אמרו לי שעד עכשיו לא שמעו כלום, הייתה בעיה במיקרופון, ובזאת אנחנו מבקשים סליחה מרובה ושטוחה. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים היום יום שני, זין בסיוון תשע"ב, הלו הוא איסור חג של שבועות, וגם יום שני של יום טוב שני של גלויות. ואנחנו בנפש החיים, שער ד', פרק כף. והוא, מי זה הוא?
לומד התורה.
לשמה. נכון? זה היה מותר לטעות בפעם הראשונה, בפעם השנייה. והוא, הלומד תורה לשמה, הבן יקיר מבני פלטרין דמלכה, מבני החלה דמלכה, אשר לו לבדו הרשות נתונה בכל עת לחפש בגין זה, דמלכה קדישה. אז מה זה גינזי מלכה קדישה? הכוונות שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פועל פעולות בעולם, נותן לנו תורה, אבל אנחנו רוצים להבין מהי הכוונה, מה הרצון הפנימי שמאחורי כל זה. זה נקרא גינזי דמלכה. אז הלומד תורה לשמה, הוא גם יכול לעסוק בכוונה הפנימית הזאת. וכל השערים עליונים פתוחים לפניו. מה זה שערים עליונים? שהוא מבין, זה הכוונה, כן? שער זה שער של הבנה. אנחנו רואים למשל במדרשים וגם בזוהר, כשהחכמים היו מתחילים להסביר משהו, כתוב, רבי פלוני פתח. אז זה פתח. יש מהמפרשים שהסבירו שהוא פתח הבנה חדשה. הוא פתח שערים של הבנה. אנחנו יודעים שהוא פותח חלון למעלה. אז גם כן, כל השערים העליונים פתוחים לפניו, הכוונה שהוא מבין את סוד העולם. כמאמרם ז"ל, כל העוסק בתורה מתוך דוחק וכולי, רבי ארחא בר חנינא אומר, אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנאמר, ולא ייכנף עוד מורך. להיכנף, הכוונה ייסתר. כן? שונה, כנף. כנף, כנפיים, זה מה שמסתיר את הגוף. אז לא ייכנף עוד מורך, זה שהפרגוד מוסר, ואז הוא יודע את השם. ונכנס בשערי התורה הקדושה להשיג ולהסתכל באור הפנימי, בעמקי רזין עילאין דילה. כמו שכתוב בפרק התורה, ומגלין לו רזי תורה. על מי זה נאמר, ומגלים לו רזי תורה? הלומד תורה לשמה, נכון? רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה, כל העוסק בתורה לשמה, קורא לו כך וכך וכך, ואחד הדברים, ומגלים לו רזי תורה. כן. מתוך קושי, דוחק, הכוונה שאין לו מה לאכול, בכל זאת הוא לומד. יש לו את כל התירוצים שבעולם, בכל זאת הוא לומד. כן. למשל היה, אמרו על רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שאם הוא היה רוצה לא ללמוד תורה, היו לו כל הסיבות הטובות שבעולם לא ללמוד. הוא היה יתום, לא היה מה לאכול בבית, כל מיני דברים כאלה. אפילו לא היה לו נייר לכתוב עליו. כן. אז... אז זה נקרא לומד תורה מתוך דוחק. כן. ולא, וכן אמרו, ולא עוד, אלא שדברים המחוסים מבני האדם מתגלים לו. ובמדרש תהילים, כן, זה במסכת עבודה זרה, ובמדרש תהילים מזמור י"ט, אמרו על שמואל שאמר, מכיר אני חוצות הרקיע. מי זה שמואל? שמואל הקטן אתה אומר? אז למה לא כתוב שמואל הקטן? חברותה של רב, זה לא שמואל הקטן. מה? מה זה מחלוקת? לא הבנתי, מה? בינך לבינו. כן, אתה אומר שכתוב כאן במדרש שמואל, הכוונה לשמואל הקטן. ואתה אומר שזה שמואל, החברותה הוא עבר פלוגתא יותר נכון של רב. כן, ואתה, כיוון שאתה חוזר בך, אז השארת את השטח פנוי בדברי יאיר. ולכן אין לנו אלא לקבל את דבריו, שמדובר פה על שמואל האמורה. שמואל האמורה, מלבד זה שהוא היה אמורה, הוא גם היה אסטרונום. הוא עסק באסטרונומיה. ויש לו ביטוי כזה בגמרא, נהירין לי שבילי דרכיעה כשבילי דיפום בדידה. אני, כשבילי דנהר דעה, סליחה. אני מכיר את שבילי הרקיעה, כלומר את מסלול הכוכבים, כמו שאני מכיר את השבילים של נהר דעה, המקום שבו הוא היה חי, העיר שלו. כלומר, הוא היה אסטרונום גדול. אז ככה מובא בגמרא. עכשיו, יש גרסה אחרת במדרש תהילים, והעניין שהוא מביא דווקא קודם את הגרסה הראשונה, את הגרסה של מדרש תהילים. מדרש תהילים, ואנחנו נבין גם למה. אמרו על שמואל שאמר, מכיר אני חוצות הרקיעה. זאת אומרת ש... תודה רבה. ששמואל אמר שהוא בקיא בכל העניינים שיש ברקיעה, כי הוא אסטרונום. ובשס, גם בתלמוד, הגרסה נהירין לי שבילי דרכיעה. וכי שמואל עלה לרקיעה. מה הוא אומר? אני מכיר את חוצות הרקיעה. היית שם? הוא לא היה אסטרונוט. אסטרונום הוא היה, אבל אסטרונוט הוא לא היה. אז איך הוא אומר שהוא מכיר שם? אלא על ידי שיגע בחוכמתה של תורה, למד מתוכה מה שיש בשחקים. זה בדיוק מה שהוא מתכוון. זה בדיוק מה שהוא מתכוון כאן, רבי חיים וולוז'ינקוב, בעוד שהפירוש הרגיל בסוגיה זה ששבילי דרכיעה, הכוונה לאסטרונומיה, לפי רבי חיים וולוז'ין לא מדובר על אסטרונומיה בלבד, אלא הכוונה בעיקר למה שאמרת, לסודות העליונים. והוא הלביש אותם באסטרונומיה. זה שהוא אסטרונום, כן, זה הגמרא אומרת את זה בכמה מקומות. יש גם ברייטה שנקראת ברייטה דשמואל, ששם זה הכל אסטרונומיה. לא, זה שהוא היה אסטרונום, זה אין שום ספק. החידוש הוא זה שרבי חיים וולוז'ין הופך את הידיעה האסטרונומית של שמואל גם לידיעה בסתרי העולם. שזה חידוש. עכשיו אני אסביר, זה קצת תואם את דבריו של רמח"ל בספר אדיר במרום. מה יש בספר? אתם מכירים? זה מתחיל מסוגיה במסכת פסחים. במחלוקת באסטרונומיה בין חכמי ישראל לחכמי יוון. המחלוקת זה האם גלגל חוזר ומזל קבוע, או מזל חוזר וגלגל קבוע. מחלוקת. נחלקו. האם זה גלגל שחוזר ומזל קבוע, או שגלגל קבוע ומזל חוזר. לא, לא, לא. זה מחלוקת מסוג אחר, זה מחלוקת שבנויה על האסטרונומיה הישנה, לפי המדע של היום, לא זה נכון ולא זה נכון. בסדר? אבל יש מחלוקת. בסוף, התלמוד אומר שחכמי אומות העולם צודקים ולא אנחנו. הם צודקים ולא אנחנו. והרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהתלמוד הביא את המשפט הזה, כדי שנדע שבענייני מדע אנחנו לא מתווכחים עם מי שיש לו ראיות, יהיה מי שיהיה. כלומר, אנחנו קנאים לדעה מדעית מסוימת. אם יש איש מדע, לא משנה אם הוא גוי, עובד עבודה זרה, מושחת או לא יודע מה, אם הוא אמר את האמת, אנחנו מקבלים. שמע האמת עם מי שאמרו, וסמע אל-חק ממן קאלהו. משפט מפורסם של הרמב״ם. אגב, מאיפה הרמב״ם לקח את המשפט ושמע האמת עם מי שאמרו? מדודו של מוחמד אבו אל-עבאס. עכשיו, על כל פנים, ככה הבין הרמב״ם. לרמח"ל היה קשה לקבל את זה. מדוע? לא בגלל שהרמח"ל אכפת לו שחכמי אומות העולם יהיו צודקים בענייני מדע. אכפת, לא אכפת לו. השאלה היא, אז למה בכלל הדיון הזה הובא בגמרא? כן, רק כדי ללמד אותנו שאנחנו מקבלים מדבריהם של אנשי מדע, הוא אומר, אבל זה בכלל לא תורה, זה מדע. אם זה מדע, למה זה הובא בגמרא? ולכן, אומר רמח"ל, רעיון מאוד מעניין, הוא אומר, זה מובא בהקדמת פירוש הרד"ל לפרקי דרבי אליעזר, אומר רמח"ל, מה? הקדמת פירוש הרד"ל, הרד"ל זה רבי דוד לוריא, מה שאומר? זהו, מתאר רבי דוד לוריא, זה מספיק לא? תלמיד של תלמידי הגר"א, בפירושו לפרקי דרבי אליעזר, אז יש לו הקדמה גדולה, ושם בהקדמה הוא מביא גם דברי רמח"ל האלה מכתב יד, כי באותם הימים עדיין עתיר במרום לא יצא לאור, אבל הכתב יד היה מצוי אצל כמה חכמים. אז מה כתוב באדיר במרום? שבעצם כשהחכמים דיברו על גלגל קבוע ומזלות חוזרים, הם לא התכוונו לדבר על אסטרונומיה בכלל. הם התכוונו ללמד סתרי תורה, אבל סתרי תורה מלבישים אותם. איך מלבישים אותם? דרך איזשהו משל מדעי. עכשיו אני אגיד את הדברים בשפה שלי. עבר איזה יווני ליד בית המדרש. הוא שומע שהרבנים מדברים על גלגל קבוע או גלגל חוזר, מזל קבוע או מזל חוזר. הוא אומר, וואו, הם מדברים על אסטרונומיה. אידיוט. חושב שחכמי ישראל מדברים על אסטרונומיה. לא משנה. הוא נכנס, הוא אומר, חכמי ישראל העיקרים, אני שמעתי שאתם מדברים על אסטרונומיה. זה מאוד מעניין, כי גם אני עוסק בזה. ואני רוצה להגיד לכם שהמחקר התפתח, והגענו למסקנות אחרות. מה עושים חכמי ישראל? צודק, צודק. תודה, תודה רבה שאתה עמדת אותנו על טעותנו, מאוד יפה מצדך, זו, מכאן ואילך, אנחנו נציין את זה שאתה לימדת אותנו את האמת. ואז הוא הולך, מבסוט היווני, וחכמי ישראל צוחקים, איך עבדנו עליו, לא נתנו לו לדבר בסתרי תורה. בסדר? יש לך עוד קושיות חרדיות כאלה? מה, הרמב״ם לא ידע את זה? לא, הוא לא ידע את זה, אז מה? זה אופן אחר של הסברה. זה פירוש אחר. אנחנו עכשיו מנסים להבין את הרעיון שמובא לידי רמח"ל. ואז אתה אומר לי, אבל הרמב״ם... אני רוצה להבין את זה רעיון ברמח"ל. מה? אני סופר רגוע. אתה לא יודע מה הייתי צריך עכשיו להתפרץ, לכל הכיוונים אחרי... טוב, אני ממש הרגעתי את עצמי, אתה לא יודע עד כמה. עכשיו, אז מה שאני מסביר, שרמח"ל רוצה לומר לנו רעיון, והוא שכשחכמי ישראל מדברים על ענייני מדע, בדרך כלל כוונתם לא ללמד אותנו מדע, אלא אם כן, זאת הכוונה במפורש, אלא הם רוצים לדבר בסודות עליונים. לפי זה, מסביר רבי חיים מוולוז'ין, מתוך כך אני מגיע לרבי חיים, כי המטרה שלי להבין את רבי חיים מוולוז'ין. לפי זה מסביר רבי חיים מוולוז'ין, שמה ששמואל אמר על עצמו, שהוא מכיר את חוצות הרקיע, הוא התכוון, נכון שהוא עסק באסטרונומיה, אבל הוא התכוון להלביש בזה את הידיעה שלו בסתרי ההוויה, בגלל ששמואל היה מאלה שלומדים תורה, נשמע. בסדר? אז מה שאומר כאן, ובמדרש תהילים, מזמור י"ט, אמרו על שמואל, מה שכתוב כאן מזמור י"ט, אין לזה שום קשר למאמר הנקרא מזמור י"ט של הרב צבי יהודה, זה לא קשור. מזמור י"ט, אמרו על שמואל, שאמר, מכיר אני חוצות הרקיע, ובשס הגרסה נהירין לי, שבילי דרקיע, וכי שמואל עלה לרקיע, אלא על ידי שיגע בחוכמתה של תורה, למד מתוכה מה שיש בשחקים. ובמשלי רבתא, זה לא אסטרונומיה, כן? הוא למד מה שיש בשחקים, כוונה, סתרי ההוויה. ובמשלי רבתא, אלא אם כן כוונתו של רבי חיים להגיד דבר שהוא קצת מוזר, שהוא ידע מתוך התורה אסטרונומיה, שזה קשה לומר. ובמשלי רבתא, פרשה ח', ומפתח, מפתח שפתי משרים, דברים שהם פותחים לכם חדרי חדרים שבמרום. ובתנא דבי אליהו, סדר אליהו רבה, פרק כ"ז, ברוך המקום שבחר בדברי חכמים ובתלמידיהם, כשם שהם יושבים בבית הכנסת ובבית המדרש ובכל מקום שפנוי להם, וקוראים ושונים לשם שמיים, ויראה בלבבם ומחזיקים דברי תורה על פיהם, כמו כן הקדוש ברוך הוא יושב כנגדם ומגלה להם סודות התורה בפיהם ובלבבם וכולי, ורוח קודשו יתברך ישכון לבטח עליו תמיד, ובלבבם נקודה. עד כאן הציטוט מתנא דבי אליהו. עכשיו זה המשך, זה כבר דברי רבי חיים. ורוח קודשו יתברך ישכון לבטח עליו תמיד. כלומר, עכשיו יש פה תוספת חדשה, הלומד תורה לשמוע גם זוכה לרוח הקודש. הרבי חיים וולוז'ין, היה לו רוח הקודש או לא? הוא למד תורה לשמוע או לא? הוא היה נאמן למה שהוא כותב? כן, אז מן הסתם, היה לו רוח הקודש. בסדר? מספרים שפעם היה תלמיד חכם אחד שהיה אמור להגיע לישיבת וולוז'ין בזמן מסוים, ביום מסוים, בשעה מסוימת, ולא הגיע. אמר רבי חיים וולוז'ין לתלמידים, תיקחו גלגל שמאלי של עגלה ותצאו למקום פלוני, שם הוא נמצא. לקחו גלגל שמאלי של עגלה, מצאו אותו עם העגלה שבורה בצד השמאלי, החליפו לו את הגלגל והגיע. שאלו את רבי חיים וולוז'ין, איך ידעת? אז הוא אמר, הוא תלמיד חכם, אם הוא אמר שהוא יגיע, בטוח שהוא מגיע. אם הוא לא הגיע, סימן שקרה משהו. איך, מה קרה? אני מכיר את הדרך שם. מצד שמאל שם יש איזה מקום שאם לא נזהרים, הגלגל יכול להישבר. אז אמרתי לכם, לקחת גלגל שמאלי וללכת לשם. אז זהו, אומרים שזה תירוץ. כן, אומרים שבעצם הוא היה מלביש את רוח הקודש שלו בשכל של תורה. ככה מכאן ראיה שהיה לו רוח הקודש. ורוח קודשו יתברך, ישכון לבטח עליו תמיד. היום כבר אי אפשר להביא עגלות. זה כבר לא באופנה. כמו שכתוב בזוהר שמות ו' ב' חכימה עדיפה מנביאה בקולה. כן, זה על פי הגמרא, שאומרת שחכם עדיף מנביא. הזוהר מרחיב את זה. אומר, דהה לנביאה לזימנין שרת עליון רוח קודשה, ולזימנין לא. וחכימין לא עדי מנהון רוח קודשה אפילו רגע חדה. זער. דיידעין מדילעילה ותתה ולא באו לגלה. אז אם כן, יש מעלה, אם כן, לחכמים, מתני הנביאים, שאצלם, אצל החכמים, לא עדי מנהון רוח קודשה אפילו רגע חדה זער. לעומת הנביאים שאצלם, זימנין שרת עליו, זימנין לא שרת עליו. ובתנא דבי אליהו, סדר אליהו זוטה. מה? יש לו מעלה, יש לו מעלה על הנביא. זה לא שהוא בכל דבר יותר גדול מהנביא, ברור שלא. אבל יש לו מעלה שאין לנביא. זה כמו ש... טוב, בתחום אחר לגמרי. נגיד ככה, עובד הניקיון, יש לו יתרון על ראש המחלקה. מה היתרון של עובד הניקיון? הוא מכיר כל פינה. הראש המחלקה לא מכיר כל פינה. נו, אז מי יותר גדול? מה? הנביא צריך להיות חכם, זה נכון. אתה אומר שכיוון שהנביא צריך להיות חכם, אז הוא גם חכם וגם נביא. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. שהחכם, הנביא, איך הוא הגיע להיות נביא? היה חכם. אבל כשהוא נביא הוא לא חכם. נכון? כדי לדעת איפה בקבוק הוויסקי. אז אני צריך בהחלט להיות חכם. אני צריך לדעת איפה מן הסתם מסתירים את זה, מה הקוד של הכניסה, כל מיני דברים כאלה. אבל אחרי ששתיתי את הוויסקי, אני כבר לא חכם. אותו דבר. הנביא, כדי להגיע למדרגה הזאת, צריך לעסוק בחוכמה, אבל בשעת נבואתו הוא לא מהחכמים. ולכן, גם אחרי שהוא מפסיק את נבואתו, הוא עדיין תחת ההקרנה של נבואתו. לכן, זה, אין מה להשוות. עולם, צורת החיים של הנביא היא שונה מצורת החיים של החכם. עובד? אה? זה לא מה שהוא אומר. הוא לא אומר שהחכם הוא כל הזמן חכם. מה הם לא מסתלק ממנו? רוח הקודש, לא החוכמה. זאת אומרת, חכם הוא תמיד חכם. נביא הוא תמיד נביא. השאלה היא, חכם הוא תמיד חכם, נביא הוא תמיד נביא. הוא לא תמיד מתנבא, זה נכון. אבל הוא תמיד נביא. כמו כן, גם החכם הוא לא תמיד מחכים. לפעמים הוא ישן. אבל החכם תמיד חכם, הנביא תמיד נביא. ההבדל הוא לגבי לא החוכמה והנבואה, אלא לגבי רוח הקודש. רוח הקודש שורה בתמידות על החכם העוסק בתורה נשמע, ואילו רוח הקודש אינה שורה תמיד על הנביא. זה מה שהוא אמר. טוב, ובתנה, טוב שנרגוע, ובתנה דבי אליהו, סדר אליהו זוטה, פרק א', וכיוון שקרא אדם תורה נביאים וכתובים, ושנה המשנה, מדרש הלכות ואגדות, ושנה הגמרא, ושנה הפלפול לשמע, יד רוח הקודש שורה עליו, שנאמר, רוח השם דיבר בי, ומילתו על לשוני. וכלל אמרו, בפרק התורה, מה זה פרק התורה? פרק האחרון של פרקי אבות, מה שנקרא קניין תורה, שכל העוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. וכן איתה, בסוף פרק הרואה, אם נבלת, איפה זה פרק הרואה? ברכות, יפה מאוד, כל הכבוד. אם נבלת בהתנסה, זה פסוק במשלי, הגמרא דורשת כך, כל המנבל עצמו על דברי תורה, מתנסה. עד שאמרו זל, שמדרגתם למעלה ממדרגת הנביאים, כמו שאמרו חכם עדיף מנביא. איפה זה כתוב חכם עדיף מנביא אגב? ואיפה בגמרא? זה בבטרה. כן. מה אתה אומר? אני עושה את זה לא משנה. זה יש לי מהדורה אחת. מתנבא לכוונה שמאבד את יופיו. אדם שרוצה לשמור על יופיו ועל בריאותו, אז הוא צריך לעשות בספורט, בקצת יוגה, קצת לטייל ולאכול טוב. כן, מה שאין כן, המתנבל, הכוונה, זה אדם שמרוב שהוא עושה כל היום בתורה, הוא לא ישן, לא אוכל, לא מטפל בעצמו, אז הוא מתנבל, אבל הוא התנסה. כן? כלומר, הוא התרומם על ידי כך. והנבלת והתנסה. כל המנבל עצמו על דברי תורה, הרי זה מתעלה. אז כאן הוא אמר, כאן כמו, ועד שאמרו זל שמדרגתם למעלה ממדרגת הנביאים, כמו שכתוב, כמו שאמרו, חכם עדיף מנביא, וכמו שכתוב בזוהר שמות הנ"ל. ויותר מבואר העניין בפרשת צו, למדה א', תח הזה, מה בן אינון ומשתדלה באורייתא לנביאה. מהמנה. דאינון דמשתדלה באורייתא עדיף מנביאה בכל זמנה. מה היא טעמה? דאינון קיימה בדרגה עילה יתיר מנביאה. אינון דמשתדלה באורייתא קיימה לעילה. באתרה דאיקרה תורה דהו קיומה דכל מהמנותה. ונביאה קיימה לתתה באתר דאיקרה נצח ועוד. הרי בספירות המקום הנקרא תורה הוא ספירת התפארת. שהיא הספירה השישית. ונצח והוד, מקום אחיזתם של הנביאים, ניקתם של הנביאים, זה הספירה השביעית והשמינית. אז זה יותר נמוך. על דה אינון, דמשתד לבורייתא עדיפה מנביאה, ואילאין מנהון יתיר. דה אילן קיימין לעילה, ואילן קיימין לתתה, וכו'. כלומר, התוכן שבו מתעסק העוסק בתורה הוא תוכן עליון מהתוכן שבו מתעסק הנביא. תורה זה למעלה מהנבואה, זה נבואת משה. נבואת משה היא באספקלריה המאירה. כן. ועל דה, זכאי נינון דמשתדלי באורה איתה. ואינון בדרגה הילאה, יתיר מכולה. יתיר על כולה וכו'. לא ב? לא הבנתי למה אתה אומר את זה. אתה מתכוון תורה, כוונה החלק הראשון של התנך, כאילו? לא, תורה אין הכוונה לחלק הראשון של התנך. לא נכון. כשאומרים תורה, מתכוונים לכל הספרייה. כולל תורה, נביאים, כתובים, משנה, הלכה, אגדה, פלפול וכו'. נגלה ונסתר, מוסר, כל זה, זה נקרא תורה. אלא? אז מה תגיד? אני עוסק עכשיו בספר ישעיהו הנביא. ואומרים לי שאני גדול מישעיהו. קצת מוזר, נכון? ישעיהו עצמו, הוא, אומרים לי, הוא רק נביא, מה אתה עזוב? מה, במה הוא עוסק? אתה עוסק בתורה, אתה גדול ממנו. ומה, מה, ואיזה חלק של התורה עסקת? בישעיהו. איך זה יכול להיות? מוביל את השאלה? כן. התשובה היא, כשאני עוסק בישעיהו, אני עוסק בישעיהו בתור תורה. וכאשר ישעיהו התנבא, הוא התעסק בזה בתור נבואה. טוב. בזאת אנחנו עוברים... כן, כן בבקשה. לא, זה לא בא לעודד דווקא את הפרישות. זה אומר ש... הרי אפשר גם לעסוק בתורה ולא להתנבל. אבל הכיוון, אם אדם כבר התנבל מכוח התורה, זה מעלה. כן? הרי כתוב, פת במלח תאכל ומים במשורת תשתה. אם אני לא אוכל פת במלח, אני אוכל מעדנים. בסדר, אוכל מעדנים, אבל עוסק בתורה, זה בסדר. אבל אם צריך לבחור בין מעדנים לתורה, אז האדם יעסוק בתורה ולא במעדנים. זה הכיוון. הוא רוצה לדעת מה לבחור. כן. פרק כף א'. שאלתי מישהו שהיה באחת הישיבות בחג השבועות. אמרתי לו, איך היה הלימוד? תשמע, האוכל היה נורא. טוב, בסדר. השאלה כן, אבל איך היה הלימוד. אגב, יש באמת דבר נפלא, כלומר, שבחג השבועות, כדי שתבין את מרכזיות התורה, מאכילים אותך מאכלי חלב. פרק כף א'. ואם כל כך נפלאה מדרגתם של עומלי תורה, גם בעודם בזה העולם החשוך, להשיג ולהסתכל ברוח קודשם באור העליון, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם לאין ארוך. זאת אומרת, מה שאתה, כל מה שהסברתי לך עכשיו, זה המעלה של הלומד תורה לשמה בעולם הזה, אבל תעשה מזה קל וחומר, מה מעלתו? בעולם שכולו אור, איזה מעלה יש שם, עצומה. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, לאין ארוך. מה? מה זאת אומרת למה צריך את זה? הוא רוצה להסביר לך את המעלה של הלומד תורה לשמה. אז הוא עושה לך עכשיו סיור בכל מעלותיו של בעל התורה, של הלומד תורה לשמה. מה הבעיה בזה?
כשאתה עושה את הסיור בעולם הזה, זה ברור
לכולם. נו, אז עכשיו?
עושה את הסיור בעולם הזה, זה...
זה חצי ארטילאי, אתה יודע שזה יותר גדול. זה כמו שלמשל, איפה יותר טוב, ברחם או בחוץ? ברור שיותר טוב בחוץ מאשר ברחם. אבל צריך לשכנע את העובר, אומרים לו לעובר, אתה יודע, טוב לך פה ברחם, אבל הגיע הזמן גם להיוולד. לא רוצה טוב לי פה, כן, אבל בחוץ עוד יותר. בסדר? אז כמה יותר טוב, הוא לא יודע, אולי הוא חושב ששמע חבל טבור יותר שמר. או לי עושה מה שהוא חושב. כן? האם הוא יודע משהו על עולם הבא? הוא לא יודע כלום על עולם הבא. כך כתוב המהר"ל, שמדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה? כי התורה מדברת רק על דברים שאפשר להשיג. אז נשאלת למה, אז פה נשאלת השאלה, למה החכמים כן מדברים על עולם הבא? כי החכמים מקבלים מסכורת כדי לדבר על דברים שהם לא משיגים. למה? החכמים מקבלים מסכורת כדי לדבר על דברים שהם לא משיגים. לא משיגים. למשל, אתן לך דוגמה, גם בתחום המדע. אנשי המדע מדברים על דברים שהם לעולם לא ראו ולעולם לא יראו. כן? איזה פיזיקאי ראה אלקטרון בחיים שלו? והם כל הזמן מדברים על זה, על אלקטרונים, אבל הם לא ראו אלקטרון וגם אין להם סיכוי לראות אלקטרון בחיים. אלא מה? זה עניינה של החוכמה, שהחוכמה איננה צריכה השגה כדי לדבר על דבר. לעומת הנבואה שהיא צריכה השגה. ולכן החכמים מדברים על עולם הבא, למרות שאין להם השגה. זה לא שמה שהם אומרים הוא לא נכון. רצה לדבין באיזה שפה זה נאמר. זה כמו שאומרים אדם בעולם הבא, שותה 13 נהרות של הפרסמון. בסדר, אבל מה זה הנהרות של הפרסמון? אפשר להבין את זה כמו שהאסלאם מבין את זה, בצורה מגושמת ומטופשת. או שמדובר בהקשה לדברים מיליונים יותר. כל אחד לפי מעלתו ומדרגתו. אז לנרוך עד אחר אשר נשמתו התורה, רבה צמעלה תורה ומצוות, והיא שבה אל בית אביה, מקודשה ומתוארה, כאשר ניתנה. וביתרון אור התורה הקדושה, תלמודו בידו, כל השערים נפתחים לפניו, וסליק ובקר יקיעין וכו'. וצרור בצרור החיים, את השם אלוהיו יתברך שמו. כלומר, שבעולם הבא יש מפגש פנים אל פנים. זה לא מאוד מעניין. לגבי אופיו של עולם הבא, הנה, אתה שואל מה אפשר לדעת. בדתות המיסטיות במיוחד מדברים על התמזגות של הנפש עם האלוהות. זה סוג של עבודה זרה בעצם, להפוך את האדם לאלוהים, ולא עוד, זה קידוש של המוות, של ההיעלמות, של האסיפה. לעומת היהדות שמדברת על דיאלוג, פנים אל פנים, נהנים מזיו השכינה. כלומר, זה מפגש פנים אל פנים. יש שניהם. זה נקרא צרור החיים את השם אלוהיך. אלא מה? שזה מפגש בלי מסכים, אבל מפגש בכל זאת. יש הבחנה. לכן כשאבותינו שמעו אנוכי השם אלוהיך, מבחינה מסוימת, צריך להבין את זה, הם היו בחיי העולם הבא. לכן כתוב שברכה נשמתם וכו'. כן. כל השערים נפתחים לפניו, וסליק ובקר יקיעין וכו'. וצרור בצרור החיים את השם אלוהיו יתברך שמו. ופתנה דב אליהו, סדר אליהו רבה, פרק ד', אמר, ושמה תאמר הועיל ונכנס משה לבית עולמו, שמה בטל ממנו אותו הכתר של מאור פנים. תלמוד לומר, ולא קם נביא בישראל כמשה אשר ידע השם פנים אל פנים. מה אור פנים שלמעלה קיים לעולם ולעולמי עולמים? כך מאור פניו של משה נכנס עמו לבית עולמו וכו'. כלומר, שימו לב שהמדרש שולל את האפשרות של ביטול האישיות של משה. כן, הרבה פעמים מדברים במיסטיקות המזרחיות במיוחד על התקללות האני בתוך רוח החיים הכללית, נכון? ואז יוצא שהאני הפרטי בטל. אבל לפי תורת משה זה ההפך. המשימה היא להעלות את הנפש. הרי מה שמדברים עליו הפילוסופים או המזרחיים, שיש הישארות הרוח, זה פשיטה. הרי אם מה שמחיה אותי זה הרוח הכללי של החיים, רוח החיים הכללי, אז זה ברור שכשאני מת, אז אני חוזר אל רוח החיים הכללי. זה לא חידוש. החידוש הוא שגם האני שלי מצטרף לשם. שהאני שלי נשאר קיים, מה שנקרא בספר הזוהר, חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה? לבוש, אבל למה נקרא חלוק? למה בעצם ללבוש הגדול הזה קוראים חלוק? ההפך, מה פירוש המילה חלוק? מה שמחלק אותי ממך. אם לא היה לי חלוק, לא היה הבדל ביני לבין החוץ. יש לי חלוק, זה שומר עליי. זאת אומרת, חלוקה דרבנן, זה הלבוש של הנפש, שגורם לה להישאר עם האני שלה, למרות ההתקללות שלה ברוח החיים הכללית. מובן? ולא משה בלבד, אלא כל תלמיד חכם שעוסק בתורה מקטנותו ועד זקנותו, הוא מת, באמת לא מת, אלא הוא עדיין בחיים לעולם ועולמי עולמים, שנאמר, והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. מי אמר את זה? אביגיל, למי היא אמרה את זה? לדוד. מקיש, תלמיד חכם הצדיק, אל אלוהים. מה אלוהים? יש שמו הגדול מבורך, חי וקיים וכולי. כך, תלמיד חכם שעסק בתורה כל ימיו, הוא מת, הרי הוא בחיים, ועדיין לומד והוא חי לעולם. והכן הוא נשמתו, תחת כיסא הכבוד, עד כאן. עד כאן מה? עד כאן מה? של מי? של הזוהר, זה מהזוהר מה שקראנו עכשיו? לא יכול להיות. זה מתנה דבי אליהו. כן. ונפשו תסבע בצחצחות האור העליון הגנוז, כמאמרם זל בסוטה דף ממתת עמוד א', כל תנית חכם העוסק בתורה מתוך הדוחק וכו', רבי אבאו אומר, אף מסביעין אותו מזיו שכינה, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. איפה זה כתוב הביטוי הזה? מסביעין אותו? זה הפסוק, והיו עיניך רואות את מוריך, אבל זה שמה שרבי אבאו אומר, אף מסביעין אותו מזיו השכינה, איפה זה? סוטה, זה נכון, סוטה דף ממתת עמוד א', נכון. הוא בפרק כמה, לא, למה שאלתי? כי לפני כן שאלתי ואמרת משהו אחר, אז חשבתי שאולי יש לך תיאוריה. הוא בפרק כמה דבטרה, י' עמוד א', מה הסבעה בהקיץ תמונתך? אלו תלמידי חכמים, שמנדדים שינה מעיניהם בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביען מזיו השכינה לעולם הבא. הוא בפרק חלק, חלק קוף, עמוד, מה זה חלק? חלק זה גם חלק העולם הבא, זה גם חלוק לעולם הבא, או זה חלק אלוה ממעל, איך שאתה רוצה. מה? או, פרק חלק, או. נכון, אתה צודק. דריש, רי ברס, לא זוכר מה זה.
רבי יהודה ורבי סימון.
רבי יהודה ורבי סימון. טוב, יפה. כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא. והכל לפי ערך רוב עוסקו ונפלאות דבקותו בתורה הקדושה. כמו שאמרו בתנא דבליהו, סדר אליהו זוטה פרק י"ב אצל הצדיקים, מה נאמר בהם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה שאין כן במלאכי השרת. מה יפה כוחו של בעל הבית, שהוא מייפה כתר עבדיו כמו כתרו. ואם תאמר מי שקרא הרבה ושנה הרבה ומי שקרא ושנה כמעה יהיה מאור פניהם שווין כאחד ומאור פנים לעולם הבא, אינו כן, ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו מסו פנים וכו', נאמר במקום אחד יתר מרעהו צדיק, אלא כל אחד ואחד לפי דרכו, והוא הוא סוד האור שנברא ביום הראשון שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, וכן ניתה בזוהר בראשית ממזיין א', רבי אבא פתח, מה רב טובך אשר צפנת וכו'. תח הזה, קודשה בריחו, ברא לברנש בעלמה, ועדכן לה למהווה שלים ופולחנה, ולעדכנה אורחוי, בגין דייזכה לנהורה עילה, דגנית קודשה בריחו לצדיקיה, כדעת אמר, עין לא ראתה וכו', יעשה לה וחכה לו. ובמה זכה ברנש להו נהורה? באורייתא וכו'. ואמרו רזל, חגיגה, מה? למה לא?
למה?
האדם זה כל האדם. אלא מה? אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. זאת אומרת, אנחנו באים בשם כל האנושות להוציא לפועל את פרצוף האדם. על ידינו הכל זוכה. זה לא? ואמרו רזל, חגיגה י' ד' אשר קומתו ולועט נהר יוצק יסודם. פסוק ביוב. אלו תלמידי חכמים שמקמתין שינה מעיניהם בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם, והם הטעמי תורה הגנוזים, שהם האור העליון הגנוז. ולכן, אמרו בפרק התורה, מה זה פרק התורה? יפה, פרק אחרון של מסכת אבות, כן? כל העוסק בתורה נשמע, זוכה כבר מרבה, סתם ולא פירש מה הם אותם הדברים. כן, כתוב, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אחר כך, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום. אז זה אותו דבר? לא, יש גם דברים הרבה, ויש גם הרשימה שאחר כך. אז מה עם הדברים ההרבה האלה? כן? ואי אפשר לומר שהם הדברים שפרט שם אחר זה. שהרי אמר אחר זה, ולא עוד, אלא ש. משמע שהוא מילתא באנפי נפשה. אמנם רמז להעידון מצחצוח הנפש, מה? דבר בפני עצמו. מילתא דבר, באפה בפני נפשה עצמו. אמנם רמז להעידון מצחצוח הנפש באור הגנוז, אשר גם כל מלאכי מעלה וחיות ושרפי קודש ושום נביא וחוזה, לא השיגו כלל עצם עניינו. וכמה אמר רמזל, סוף פרק אין עומדין, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא וכולי, אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה. אם כן, אנחנו רואים שתלמידי חכמים הם למעלה מהנביאים מהבחינה הזאת. והוא העדן והיין המשומר בענביו, שאמרו שם, מהי עין לא ראתה וכולי, והכל אחד. סוד הטעמי תורה, גנוזים, שלא נגלו עדיין, לכן אמר סתם לדברים הרבה, שאינו דבר המושג לאומרו ולבערו. ובתנת אליהו, סדר אליהו רבה, פרק כף זין, אמר, אשרי אדם שיש בו דברי תורה. אגב, שימו לב שיש פה הרבה מאוד ציטוטים מתנא דבליהו בפרק הזה, נכון? יותר מאשר במקומות אחרים. למה? צריך להבין, מתי נכתב הספר הזה, תנא דבליהו? הוא נכתב בזמן הגאונים. בזמן הגאונים, אחרי תקופת התלמוד, כשעם ישראל כבר אין לו עסק בשום דבר חוץ מלימוד תורה. אז צריך, אז לימוד התורה הוא חוט השדרה, עמוד השדרה המחזיק את האומה. ולכן צריך בתקופה ההיא להדגיש את הערך של לימוד תורה. מה? וזה הסיבה שהוא מביא הרבה מתנא דבליהו. זה לא העניין היחיד, אבל זה הרבה, יש הרבה מזה. תנא דבליהו מסביר את מעמדו של עם ישראל בגלות. כן. ובתנא דבליהו זוטה, יש הסדר אליהו רבה, פרק אב זין, אמר אשרי אדם שיש בו דברי תורה, והוא יושב וקורא ושונה במקום צנוע וסתר, אצל מי מלינין אותו, ואומר, אצל הקדוש ברוך הוא, שנאמר, יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונה, כשם שמסימין עצמם יחידים בעולם הזה, ואין עם ההם זר, כמו כן, בעולם הבא, הם יושבים אצל הקדוש ברוך הוא, לבדו. זה אם כן, המעלה של העוסק בתורה, לשמה. ואם חז ושלום אנחנו עוסקים בה ברפיון, כביכול מתמעט שפע אור העליון בכל העולמות, כל אחד לפי ערכו, ובמסתרים תבכה נפשו יתברך כביכול, כמו שאמרו רזל, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, וחשיב אחד מהם, אחד מהם נחשב על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. וכן אמרו שם, אגב, למה הוא לא מביא את השלושה? מה? או לא רק זה לא שייך, זה עלול גם לגרום לכיוון הפוך. שמה אחד מהם זה מי שאינו יכול לעסוק בתורה ועוסק. והמגמה הפדגוגית שלו כאן זה להרבות בלימוד תורה, לכן הוא לא הביא את זה. וכן אמרו שם, שלושה דמעות הללו למה? ועיקה דאמרי, אחת על ביטול תורה. ואוי לו לבן המוריד דמעות אביו בכל יום, ועניין זאת הבחיה הוא התגברות הדין והתמעטות האור העליון שהם הרחמים הגדולים בעולמות הנסתרים. והאדם אשר עדן לא ראה אור תורה מימיו, כלומר עדן, עד עכשיו לא ראה אור תורה מימיו ולא השגה מעולם, אינו זוכה כלל שתשרה עליו קדושה העליונה, ואינו זוכה לנפש תורה, כמו שכתוב בהקדמת הזוהר י' ב' ב' פיקודה חמישה וכו', בהי קירה אית ב' לת פיקודין חד למילעי באורייתא, אחד ברנש להתעסק באורייתא, לת לנפש הקדישה קדושה דילילה לשריה עלו. וגם הוא משולח ונעזר חזו שלום מכוחות הדין של הסתרה האחרה, שיהיו יכולים לשלוט עליו. כמו שאמרו רזל, פרק כמה דברכות, שכל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו ייסורים בכוערין ואוכרין אותו, שנאמר, רכשתי מיתו, הוא חיבין העיקר, הוא מאבד טובה הרבה. ממנו מכל העולם, כי הכריח חזו שלום את עצמו ואת כל העולם לכף חוב, כמאמר רמזל בדברים רבה, רש פרש עד את שמעו ואל תקבעו, שמעו לדברי תורה וכולי, ואל תקבעו, אל תקביעו את הטובה מלבוא לעולם. וכן אמרו פרק כמה דבטרה, שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ, אם חז ושלום יבוא פורענות על איזה אדם ומדינה, אפילו מקצת העולם, דן גרמה דילה חז ושלום, הרחמן יתברך שמו יצילנו. עד כאן להיום. השם יצילנו. אוכל זה לעולם, אמן.